אז אנחנו, אני אחזור, נחזור על הפעם הקודמת. הפעם הקודמת אנחנו היינו בעמוד מנתת. ושם איזה יסוד שדווקא חשוב באמת לשים לב אליו. דיברנו בפעם הקודמת דיברנו על סוף הפסקה. סוף הפסקה לפני הוא במסכת הוריות, כהן קודם ללוי. שם דיברנו על שישה בקרס אחת, והברכה שהייתה בבנים הייתה בשלמות לגמרי. אתם רואים, מבלי שום חיסרון. ככה היה יולדת כל אחת שישה בקרס אחד. אני רוצה רגע להזכיר לכם, כאן מדובר על הברכה, כן, הגמרא מדברת על החשיבות של מענה תלמיד חכם, מכבד תלמיד חכם, עוזר לתלמיד חכם. וכן על זה הדרך. הגמרא גם כן מזכירה את הארון ואת הברכה שבגינו באה לבית עובד אדום הגיטי. היסוד היה שזה שישה יולדים בקרב שקלה, שחמה ושמונה קלותיה ילדו שישה בקרס אחת. הביטוי של שישה בקרס אחת זה מושג שעליו רציתי לעמוד. עכשיו, אנחנו במגמת, לא יודע, אני בעד כינוס המרכז, באותה נימה. לענייננו, אז אנחנו נמשיך במגמת החזרה, כיוון שיש לכם רוב פוליטי מוצק כרגע. לענייננו, וזה יסוד, אני דווקא מאוד שמח לחזור, גם אם כבר מי ששמע או לא שמע, יש כאן יסוד שכדאי לתת את הלב עליו ולהרחיב אותו. אז זה ככה יצא באמת בסייעתא דשמיא. שימו לב, שישה בקרס אחת, הברכה היא בבנים. אתם רואים? היה כתוש, סליחה, ומה שהיו עוד כל אחד שישה בקרס אחת, מספר זה ראוי לבנים, כאשר תבין דברי חוכמה. ובירך ונצרים הייתה כל אישה גם כן יולדת שישה בקרס אחת, והברכה שהייתה בבנים. אז כבר ידוע רמז שזכר עולה בגימטריה, ברכה, ברכה, כן? זכר עולה בגימטריה, ברכה, כן? וואה, הנה הקווים הקשים כנגד הקווים השוביניסטיים כנגד אנשים, חלילה וחס. אין לזאת הכוונה. צריך להבין מה מושג בכלל של הברכה. הברכה היא ההברכה. היא יכולת החיבור, היא התנועה, היא הביטוי, היא הגילוי. ברכה זה כבר ביטוי קונקרטי למשהו יותר נבדל. עכשיו כאן, אתם יודעים מה, אני רוצה לפתוח את הדבר הזה בצורה יותר רחבה מהפעם הקודמת, כי זה דבר שצריך להבין אותו. כל פעולה שנעשה,
אם היכולת לחבר, אז היא הגילוי או שהיא,
יפה, מיד נדבר על זה. הברכה היא גם כן הגילוי וגם כן הכלי. אבל דקה, אין כלי מחזיק ברכה, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמון מן העין. אז כל הדברים האלה, תשימו לב, אנחנו אולי נצליח לגעת בחלק מהדברים האלה. כן, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, זה לא בגלל שהוא, אם לא, אז אני עושה לעצמי מנחוס, כלשון החבר'ה. שפעם אחד, אני חייב לספר לכם את זה, יש לי בן דוד מתוק מדבש, גם שאני עובד באיזשהו מקום, יש לו שם ידיד, ידיד מסורתי, כן? כאילו, שומר קצת, חולה, אשריכם ישראל. הבחור קנה אותו בספירת העומר. אז הוא בא לבן דוד שלי והוא שואל אותו בצורה הבאה. ציטוט. אז גם נדבר על השאלה, יש עניינים. אבל הוא שואל אותו ככה, תגיד לי, קניתי אותו בספירת העומר. שמעתי שזה בעיה, זה לא עושה מנחוס על האוטו? אז הוא אומר לה, אתה יודע מה? תחדש אותו בשבת. אז אנחנו נדבר גם על המושג של ברכה, השורה בדבר הסמוי מן העין. עכשיו, בוא נחוז בדברים בשורשם. שימו לב. הקומה השלמה היא קומה של רצון, של מחשבה, של מידות ושל מעשה. הרצון, לא נדבר עליו כרגע, לענייננו המחשבה בנויה משני פנים. יש את המחשבה התמציתית, המאוד מאוד ראשונית שכוללת בתוכה את הכל. אני חוזר למשל הזה משום שזה המשל הקלאסי, בחינת אותה טיפת זרע, כן, שכוללת את הכל, זאת היא החוכמה, היכולת להחכים את הכל, היכולת להכיל את הכל, אבל עדיין אין חיתוך איברים, אין איזה ביטוי מעשי. הרבה פעמים מדברים על זה שכשבן אדם לומד דבר קשה, ואתה מתאמץ בסוגיה, מתאמץ באיזה עניין, חושב, 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 חושב. כן, לפעמים אתה צריך לדעת גם איך לחשוב, כי לפעמים דווקא מרוב שאתה לוחץ, אתה מתרחק מהמקום שאתה יכול לאפשר לתשובה להופיע. אבל זה עניין אחר. הרבה פעמים אני מתאמץ, ופתאום אני אומר, וואו, תפסתי. אז אומר רגע אחד, תן לי עכשיו רגע להבין את זה. רגע, 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 וכו'. התהליך הראשוני שתפסתי, כן, זה ההברקה הראשונה. זה כברק המבריק. המחשבה שתבוא אחר כך, כן, אני רוצה לראות לכם שזה מבנה, זה לא וורטים. המחשבה שתבוא על זה אחר כך היא המחשבה שתיקח את אותה נקודה ותפתח אותה. עדיין בעולם המחשבה. יפה. עולה ברצוני לעשות דבר מסוים. אני אומר, איך אני אעשה, איך אני אעשה? אני יודע איך אני אעשה. יופי, עכשיו אני יודע מה אני אעשה. אחרי שאני יודע איך אני עושה את זה, אני יושב ואומר, אוקיי, עכשיו בוא אני אנתח את זה. אני אגיד לזה לעשות ככה וזה ככה, ואני אפעיל ככה וככה, אני אומר לו, ופה אני אעשה, וכל הדברים האלה. כל הביטוי הזה, זה היחס בין אבא ובין אמא. בין, באופן פשוט, חוכמה ובינה. כן, אני רוצה לכם שתבינו את המושג קרס אחת. שישה בנים בקרס אחת. זה מושג רזי. עוד פעם, וזה לא שאחרי שנבין אותו, כן, זה לא זוהר לנוער וכו', זה עדיין להתעסק רק עם הכריכה של כל החוכמה הפנימית. אבל בכל זאת, לא נבנים לומר את הדבר הזה. חוכמה ובינה, חוכמה היא כוח המה, כוח המהות. בינה זה כוח הבניין. ולכן הם נקראים החוכמה והבינה כאבא ואמא. לכן אמרתי טיפת זרע והיריון, רחם, שבו הדברים נקלטים ונבנים וכו' וכו' וכו'. יפה. הקרס האחת מכילה בתוכה שישה בנים. שישה בנים הם ששת הקצוות, או ששת הביטויים, ששת המידות, מידות העל של כל ההופעות שיש בעולם. הופעת החסד והופעת הגבורה, והופעת התפארת, והופעת ההתנצחות בנצח והביטול בהוד, והכללה של כולם במידה האחרונה, במידה השישית ובמידה השביעית. לענייננו, שישה בקרס אחד זה הביטול לכל הכוחות, לכל הנתיבים. השישה בקרס אחד לא בכדי שש גם קשור לעולם הטבעי, כי גם המידות האלה מאופיינות בעולם הטבעי. מזרח זה חסד, וצפון, סליחה, דרום זה חסד, וצפון זה גבורה, ומזרח זה מידה כזאת וכזאת, אני לא רוצה להיכנס כרגע, ומערב זה מידה אחרת. לא להיכנס עכשיו לכל הפירוטים. כל הביטויים האלה הם ביטויים לקוחות. הבן הוא הביטוי לכוח, לביטוי, לנתיב. שישה בקרס אחת, זה בא ואומר שהברכה היא כל כך גדולה, יש כאן שלמות שלמה של כל עולם המידות. הברכה היא בבנים בשלמות לגמרי מבלי שום חיסרון. זאת אומרת, הקרס האחד זה הביטוי של השלם. מי זאת, נגיד שעכשיו לקחתי אתכם למבנה של, לפעולה של אדם. מה זה הקרס האחד? למעשה זה עולם של מחשבה. כאן זה בא לידי ביטוי באנשים. קרס אחד זה הביטוי לאמא, לאישה. לאישה שמכילה את כל ההיריון. בתוכה נמצאים כל הכוחות. בתוכה זה הביטוי לשלמות השלמה. לכן הביטוי של שש קשור לבנים, כי זה הביטוי לנוכחות. מה יהיה קשור הביטוי של שבע, לפי זה? איך? לא. זה מלמעלה זה האמא. מלמטה. אני רוצה שתבינו שהיחס הוא אבא, אמא, בן ובת. שש קשור לבנים. מי תהיה השביעית? כן, אני אוהב לעשות את זה. מי תהיה השביעית? אל תגידו לי הבן דוד של הסבתא, אוקיי? אבא ואמא, בן. יפה. למה בת? בת, זאת, זה הביטוי, ובזה נסגור את המעגל. בת, זה הכינוי לשכינה. או הכינוי לחלל, לביטול, ליכולת להכיל.
אישה נקראת שבת לא רעיה מהמנה.
איך, איך?
לא, אישה נקראת.
חכה, חכה, אתה מדבר, אתה נוגע בנקודות נכונות. אני רק רוצה להראות לכם שבשניים וחצי משפטים האלה הוא קיפל פה עולם ומלואו. כן? אני רק רוצה שתבינו את המבנה. אבא ואמא, אמרנו שזה קשור לעולם המחשבה. אבא זה החוכמה הראשונית. אמא זה אותו קרס שלוקחת את החוכמה של האבא ובונה אותה ומכילה אותה לאורך, לרוחב, מכילה אותה, ואז בתוכה מכילה את ששת הקצוות. הם הבנים. המידות הן הביטוי. הבת היא הגילוי האלוקי בעולם. מה זה הנקודה השביעית? נקודה השביעית היא נקודת האמצע. היא הנקודה שכל הכוחות צריכים להיות מתועלים מלאה. הבת היא השכינה. ברגע שאדם מצליח לחבר את היסוד העליון ביותר, כן? את המחשבה התמציתית, עם הענווה הכי, 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 הכי בעולם, כן? זה הקשר שנקרא על פי לשון הרז, אבא יסד ברתה. זה הביטויים שהרב קוק מביא אותם הרבה פעמים. לענייננו, אני רק רוצה שתבינו. שישה זה ביטוי למידות. זה חייב להיות, לכן זה חייב להיות קשור לבנים. תמיד הזכר הוא הדומיננטי, והנקבה היא המקבלת. הנקבה היא המפתחת. שיש קשור לבנים, קשור לברכה, משום שזה התנועה של ההברכה לעולם. זה התנועה של החיבור. בסדר? אמרתי לכם את זה פעם, מי ששמע, שמע, אני אחזור על זה שוב. אם ישראל משמרים, שתי שבתות. אמרנו, במקום אחד כתוב אחד, במקום אחד כתוב שתיים, וגם אמרנו, כאילו, חכה לצפי, וכו'. הביטוי של שתי שבתות, נו, מה זה שבת? מה היא מרמזת שבת? לאישה. נכון או לא נכון? אמת או לא? יפה. מה זה שתי שבתות? איזה שתי נשים יש במבנה הזה?
איך הייתי מוכיח איזה שאישה מתחזק לבת?
קלה?
שבע?
כן, גם שבע. גם כל הדברים שנמצאים מסביב לאישה קשורים לשביעיות. כל הביטוי של חלל קשור לשבע. כי יש לך שש קצוות, הממד השביעי הוא הממד הפנימי, נכון? והאישה, גם כשמה נקבה, או רחם, כל הביטוי של האישה זה ביטוי של חללים שמכילים דברים שנכנסים לתוכם. ישראל משמרים שתי שבתות, מסביר, אבל אנחנו מצ'רנוביל, מסבירים הרבה בכיוונים אחרים, זה היכולת לקחת את כל העולם הטבעי, כל העולם הזה שנגלה בעולם, ולחבר אותו לאמא העליונה, לשבת העליונה. מי זאת השבת העליונה? מה שקראנו לה. הקרס האחת, הבינה, אתה לוקח את כל העולם התחתון ומחבר אותו אל שורשו. זה בעומק המבנה, שקחו אותו, קחו את זה, שימו את זה באיזה קופסה פה מאחורה, זה המבנה של י' כ' ו' כ'.
אבא, אמא, בן, בת.
נכון. לכן שאברהם אבינו נולד לבת, ואברהם ברך את אברהם בכל. אבל בכל בגימטריה בן. אז אתה אומר, בכל בגימטריה בן, בן בגימטריה בת, בכל מכל כל. הביטוי כל הוא הביטוי להופעה האלוקית בעולם. זה הביטוי של הבת. הביטוי של הבן זה הביטוי של הנתיבים. שישה בכנס אחת, עוד פעם הבנתם? שישה זה הביטוי של כל העולם הטבעי. כל הקצוות הם ביטוי למידה ראשית, לתנועה גדולה. תנועת החסד אמרנו, זה לא רק לעשות טוב עם בני אדם, זה תנועת ההתרחבות. תנועת הגבורה זה תנועת הכינוס. אתם מבינים? זה לא רק חסד שאתה מחלק צדקה, או גבורה זה שאתה עושה מישהו, תפסתי אותך. כן, זה לא הדבר הזה, אלא צריך לקחת את המידות במבנה הראשי, במבנה הגבוה שלהם. לכן, עוד פעם, לענייננו, קחו את זה, את ה... את הדברים האלה, שימו את זה באיזה קופסה פה מאחורה, אבל תזכרו שהמושג של בן זה ביטוי, תמיד הביטוי של זכר, זה הביטוי של פעולה, הביטוי של נקבה זה ביטוי של ביטול או ביטוי של הופעה. עכשיו, תיקחו את הכלל הזה ותתחילו ליישם אותו בהמון מקומות שמופיע זכר ונקבה. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. כן? הפשט הוא הרבה פעמים, זה לא רק גם בזכות המצוות וגם בזכות הדברים, בגלל שאישה יש לה את היכולת לפנות חלל כל כך גדול, היא לא מחפשת את הדומיננטיות, את הפעולה, אלא הכוח של האישה הוא דווקא בביטול, כן? אז אישה מייצגת את הזהות הגאולית. עשה אני כרצונו. לכן נשים נכנסות בצמתים של גאולה.
למה? כי הם נותנות מה?
כי הם, מכניסים איזה ממד של מעבר. הם נוסעות בתוכם איזה קוד שהוא המעבר לעולם. הקוד שלפני העולם וקוד שהתעורר לקראת אחרית, בסוף העולם.
משחק הרגעה.
שמה?
שאתה מהלך של העולם, מהלך פנימי, שהוא רואה שיצחק יצא לה יותר גאולה עכשיו, אחרי מנחה,
זה כיף. או זה עוד
אינסר. רבקה לא הייתה קשרת את הפחה לסר.
רבקה, אז במהלך הזה, אם אני מכוון את דעתך שמכוונת לדעתו, זה כבר נהיה גלו צליפות. גם אברהם ושרה, אברהם ויצחק, שניהם הולכים במהלך מהיר של אחי שינה, ושרה ורבקה יוצרים את הבלימה, נכון. אבל העניין הוא של ביתה, שעדיין לא הגיע הזמן, וגם מאפיין את הזהות הגאול, אתה מבין שיש כאן ערך בתהליך. אבל אני רוצה שתשימו לב, זאת הערה, אני כאן אפילו כאן נסחפתי קצת יותר, אני רק רוצה שתשימו לב, כי זה מושגים מדויקים. שמופיע הביטוי של אישה, אתם מבינים למה אישה קשורה לשכינה? אתם מבינים את המשוואה? אם לא, אני אסביר את זה. כי זה דבר שכדאי רגע להבין אותו.
נכון, זה גם מאברהם בכל.
נכון. אישה קשורה לשכינה, כי מה זאת שכינה? מה אמרנו? מה זאת שכינה?
פעל, כמובן.
יפה. באופן כללי, הגילוי האלוקי בעולם. הגילוי האלוקי בעולם הוא גילוי מסתתר. כדי להגיע אליו, אתה צריך כאילו לפנות אתה מבין? אתם מבינים? אתם צריך לפנות איזה משהו ולראות אותו. כשאנחנו מדברים על ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, כן, ומכאן תבינו מכל מיני דברים שרואים אותם בסידורים של אחינו, שזה אנחנו, הספרדים, כן, וכולי. כל מיני שמות או דברים כאלה, ואתה אומר, כאילו, מה הם רוצים שם? אני רוצה שתבינו. כביכול יש את האלוקות, שזה בחינת הקדוש ברוך הוא, שהיא מעבר לעולם. יש את האלוקות שמסתתרת בתוך העולם, ויש את האדם וכל העולם באמצע. ברגע שהאדם מצליח להגיע לביטול, הוא מחבר את, כביכול, את היסוד הפנימי ביותר שקיים בעולם, לא כביכול, את היסוד הפנימי ביותר שקיים בעולם שמחיה את העולם, עם היסוד הנבדל ביותר. זה לייחד את הדוד עם הקלה. את הדוד עם הראייה.
אתה מסביר אותה על ידי של הביטול?
אני אסביר. רוצה רגע, שימו לב. מה הקשר שלנו אל האלוקי? איפה אנחנו מחפשים את אלוקים?
בהופעה של
המציאות. זהו, יש שתי אפשרויות.
בעברית?
איפשהו מתגלה.
רגע, אמרת שתי אפשרויות, אתה מדבר על גילוי. תסביר, תלך במהלך של הגילוי, ואז אתה תסביר את המהלך של שתי הופעות. כן.
המהלך של לחפש את הנבואה, שאת רואה להתאבל לנבואה, אני מחפש את ה... אתה מצטיין אוקי, אתה דבר שלא גשמי.
טוב. תסביר אתה.
שיש, אני חושב, יש שתי אפשרויות. אפשר או כמו הפילוסופים, מה הכי הוא לחפש למעלה גבוה, לחפש את הנבואה, לחפש את הנבדל.
לא, לא, עכשיו אל תגידו לי מה לא. אני רוצה שתגידו לי איפה, מה כן. איפה אני מחפש אותו.
אפשר או בטוב. טוב, לא יודע.
לא, אתם בכיוון.
אמרתי, אפשר או כאילו או פנימה או החוצה. אפשר או לחפש כאילו... כאילו במה שהוא רוחני, כמו שאומר רוחני, כזה משהו שלא בעולם הזה, משהו לא בעולם, או של להפך, לחפש איפה זה כן מסתדר.
אני
לא פעלה לפעמים מציאות,
אני מחפש את ההתגלות האלוקית במהלכים המציאות, בשינוי סדרי טבע.
שינוי סדרי טבע דווקא?
גם, אבל בעיקר ההתגלות...
בעיקר מה? בעיקר בשינוי סדרי טבע או בעיקר טבע?
לא, בעיקר טבע שהוא אלוקים.
אז עכשיו בוא תראו מה נעשה, אני אפרוט את זה לפרוטות. מה שאתה דיברת זה על שני שלבים, ומה שאתה דיברת זה על השלב המאחד והמתקם. אני אסביר. יש בחינה, כן, זה לא התפלספות, זה היסוד. יש בחינה של אלוקים שהוא מעבר לעולם. גילוי של אלוקים מעבר לעולם. כן, נבדל, עליון, שלמי. ויש אלוקים שמתגלה בתוך העולם. במה? כיצד הדרך לאהבה אותו, אומר הרמב״ם? זה החוצה, בדיוק. זה החוצה ותהנה. תראה, תגיד מה רבו מעשיך השם. יש את היסוד, יש בעולם מסתתר יסוד אלוקי מאוד עמוק. ומצד שני, גם מעבר לעולם יש יסוד אלוקי מאוד גדול ונבדל. תורה שקדמה לעולם, התורה שמעבר לעולם, הגילוי האלוקי, הגילוי הנבואי. אני לא רוצה רגע להיכנס כאן לעניין של נס וטבע. כן, זה עוד עניין. כי נס... זה לקחת את הגילוי הראשון ולשנות אותו. לכן הוא לא טוב. שלא כמו נבואה, תגיד מה, כמו שהרי הטבע הוא דבר יותר גדול, אז גם נבואה זה דבר יותר נמוך, חז ושלום, הכי חשוב. אז אפשר להגיד חכם, עדיף מנביא ודברים כאלה. אבל בכל אופן, שני הממדים האלה הם מה שנקראים ייחוד או החיבור בין קודש הבריחו ושכינתה. קודש הבריחו זה האלוקות הנבדלת. זה האידיאל של כל העולמים כלשון הרב קוק. זה הכוח שכולל את הכל. קודש הבריחו מתייחס גם כן לבחינה הזאת. זה גילוי שנקרא גילוי של ששת הקצוות. הגילוי של התפארת, הגילוי של התורה, יעקב אבינו, זה, כל זה שמות נרדפים. זה האלוקות שהיא מעבר לעולם. אבל יש לך את האלוקות שחיה בתוך העולם. יש לך את האלוקות שאתה מתבונן, בוא נתחיל מהדברים הקטנים, הענקים, שאתה עומד ורואה שיח, אתה אומר, השתבח שמו, מה רבו מעשיך השם? אתה רואה את הגודל האלוקי שמתגלה בחוכמה הטבעית. יפה. אלא שמה, אנחנו כבני אדם, אנחנו כעם ישראל, נמצאים בתווך בין שני המקומות האלה. קיבלנו תורה נבדלת שהיא מעבר לעולם, ואנחנו צריכים לגלות אותה בעולם. מתי תבוא הגאולה? כשכל העולם הטבעי, כל היש, כל המציאות, כל ההופעה הזאת, כן? תתחבר אל שורשה. אדם לא יעמוד מול הטבע ויגיד מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, תוך שהוא פוסק מתלמודו, אם נשתמש בביטוי במשנה ובמסכת אבות. אלא זה יהיה ביטוי שלם. אני לא אעשה קיטוע בין האלוקי הנבדל לבין הטבע. הקיטוע הזה הוא תולדה של הגלות. התולדה של הדבר הלא טבעי. כן, אחרי שהיה לנו נטייה חזקה מאוד לטבע, אז באה הריאקציה לצד השני, ועכשיו צריך לחבר ביניהם. עכשיו, זה המושגים הקדוש ברוך הוא והשכינה. הקדוש ברוך הוא זה האלוקות הנבדלת. זאת שמטביעה את החותם. זאת שבאה מתוך התורה, והיא הדומיננטית. היא צריכה עכשיו להגיד לי לאן ללכת. אני לא יודע איך לגלות את אלוקים אם אני אשב ואסתכל על, על פרח ואני אגיד, וכו'. אני לא יודע מה לעשות. והיא צריכה להתחבר כביכול לאותה אלוקות שמסתתרת בעולם. הכל בא ממקום אחד. החוכמה לגלות שהשם אלוקנו השם אחד. יש כאן אחדות אחת. אין כאן עולם שקרוע. אין כאן עולם של דתות. לאו דווקא אפילו עולם של חוכמה פילוסופית, אלא עולם של דעת וזה וזה וזה, שהוא מנותק מהחיים. אלא עולם שיודע לחבר את הקודש אל תוך החיים, אל תוך הטבע. תבינו, למה אין דבר באנושות אשר הוא נקדש וראוי להיות מרומם, כי קשר הנישואים, כותב הרב קוק בעיניה. ובכלל, המקדש שם הוא ישראל על ידי חופה וקידושים, והמהלכים ידועים וכו' וכו' וכו'. למה? כי זה שיא הביטוי. כיצד אתה מחבר שני יסודות שהם הפוכים, למקום אחד, לבית אחד, לשכינה אחת, לגילוי אחד, להופעה אחת. בסדר?
מקומות הפוכים?
כן, איש ואישה מקומות הפוכים. בנגלה. בשורשה הם מאוחדים. לכן, כשאני כל הזמן מסתכל, רק, לכן איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, ואם לא אש אוכלתם, אש אוכלתם זה לא, אוקיי, נסבך אתכם. פשוט הקדוש ברוך הוא מניח להם, טוב, תתנהגו טבעי. תזרמו. זה כמו ש... מה זה? במבנה שלנו? יפה מאוד. כאן אנחנו נכנסים לסיפור של שתי השבתות. אתם רואים עכשיו לאן זה הולך? בדיוק הנקודה. לעתיד לבוא, כתוב, נקבה תסובב גבר. כן? אז קצת מלחיץ, הייתי אומר. חס ושלום, אני צוחק. אבל לעתיד לבוא באמת, יתגלה משהו בזהות של האישה. האישה, שהם נגיד, אתה מדבר עכשיו על הגבר והאישה הספציפיים, או על הגבר, האישה, בדיוק, בדיוק, האישה, במובן העמוק שלה, בשורשה היא יותר גבוהה, בשורשה, אבל לכן גם המחויבות שלה היא יותר נמוכה. בשורש של האישה היא יותר גבוהה. מי שחייב בפחות בתורה ומצוות, זה אומר שהוא במקום יותר מתוקן, הרי כל התורה והמצוות באו לתקן את האדם. נכון? נכון?
אגב, אז טוב.
אז מי שפתוח, נכון, כתוב ברישוי.
לא להרבות חתום.
או, אז זה משהו אחר. כי הוא מקבל את העניקה ממקום אחר. כן, זה, לכן שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניאה ודם על דרך השלילה.
אז בעצם מסיבות
שלו. ושעשה ניקרס, רק משפט אחד. זה הערה נכונה, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניאה ודם על דרך השלילה. וגם שלא עשה נאישה. אבל אישה מברכת שעשה לי כרצונו, ובכל זאת יש פרשנות אחרת מה שלא עשה לי אישה. זה גם פרשנות של מהר"ל. זה עניין אחר. בוא רגע נדבר על האישה. עבד... לא, לא. טוב, אנחנו נגדוש לשם. בוא רגע נשאר למושג של אישה. שעשה לי כרצונו, היא כרצון השם. היא עשויה כרצון. לכן, הזהות הנשית קשורה לזהות הגאולית. לכן, איך אומרים את זה, המילה הראשונה של ה... של השולחן ערוך, של השולחן ערוך יתגבר. גבר הוא מלשון התגברות, הוא מלשון מאמץ, הוא מלשון מאבק. אנחנו נמצא, הגברים נמצאים בעולם של מאבק. אישה, כן, או שהיא נמצאת בשמיים, או שהיא מתרסקת.
גילה אפשר לומר שלא עשה לי גבר.
מה?
שלא עשה לי גבר, ברוך שלא עשה לי גבר.
האישה?
כי היא עושה לחיוב.
לא. כי התכלית... לא, לא, לא. כי התכלית, כי אתה, מה זה, כי שלא עשה לי גבר, כי רצון השם היה שהעולם הזה ישתלם. ומי שאחראי להשתלמות שלו, זה אתה, בעזרת השם, אשתך. אבל עכשיו, מי שמופקד ביתר מאבק, זה האיש. לכן כשהאיש עושה ומביא את העולם לתיקון שלו, זה הזהות שאנחנו צריכים אותה לעולם בפרק הזמן הזה. אתה לא יכול להגיד שלא עשה לי גבר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את הדבר הזה. שלא עשה לי אישה, שאדם מברך המהר"ל מסביר את זה, אמרתי לך את זה. שלא עשה לי אישה, המהר"ל מסביר את זה, וזה מאוד מעניין, אתם מבינים? זה לא אפולוגטיקה פמיניסטית. או בעברית, מין התנצלות על זה שיש מרוחות בעייתיות, לא מתאים לרוח המאה ה-20, נכון? אז בוא נמצא תירוצים. כוחה של האצבע, התאמנות של בחורי ישיבות. בוא ככה, נהפוך את זה, שלא זה ניסה, לא הבנת את זה, יש כאן מהלכים. המהר"ל אומר את זה, ואז בדיוק המניות הנשיות בעולם, בימיו, בוא נגיד, לא היו, גם באירופה. כן, גם כמה מפריע. אז הוא מסביר מה זה שלא עשה לי אישה. שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי את החיובים של האישה. מסביר את זה בדרושים ארוכים, אפשר להוכיח ולראות את זה. וגם כי עשה את זה. מה? לא, נכון. ואז מה היה קורה? אני בתור גבר הייתי מתרסק, לא הייתי מחזיק מעמד. גם ככה אני, בוא נגיד ככה. אתם מבינים? המצווה, התכלית של כל מצווה הוא ליישר את האדם. להביא אותו למקום מתוקן. אם אתה מוצא זהות שהיא פתורה ממצוות, אז או למעלתה, או לחסרונה, וזו התשובה אליך אביעד, היא פתורה ממצוות. אצל האישה זה למעלתה, היא פתורה ממצוות. למה? כי מספיק במאמץ מסוים, היא יכולה להגיע למקום שלה. יפה. אוקיי? סיכומם של דברים. כשאנחנו מדברים, זה, כשאנחנו מדברים על, על בנים, או על מספר שש, זה, זה ביטויים מקבילים. כי שש הוא הביטוי לפעולה, לכוח, לנוכחות, לביטוי, למידות. וזה קשור גם כן לזכר. כשאנחנו מדברים על אישה, אנחנו מדברים על כוח של ביטול. כן? ומזה הגענו למושג באופן כללי של ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. לא בכדי, זה וו, נכון? זה כמו צינור. והי, בשם הקדוש. בסדר? יופי. במסכת הוריות, אז כבר נגמור את הפרק. במסכת הוריות, כהן קודם ללוי, ולוי קודם לישראל, ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתין, נתין קודם לגר, גר קודם לעבד משוחרר, למטה בזמן ששניהם שווים, אבל אם ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, עד כאן. ורצינו לומר, אף כהן שהוא קדוש, מעלתו כמו מעלה תלמיד חכם. כי הכהן אין הקדושה שלו נבדלת מן הגוף. שאם הייתה נבדלת, לא היה יורש דבר זה מן האב. כי הוא אביו מצד הגוף. כי דאמרינן בהמפלת, אינו אביו מצד הנשמה, נבדלת. ולכן אם האב תלמיד חכם, אינו מוליד בן תלמיד חכם. ואילו האב כהן, מוליד בן כהן גם כן, וכל זה מפני כי תלמיד חכם, אשר יש לו שכל נבדל מן הגוף, והאב הוא אב לבן מצד הגוף, וכך אם האב תלמיד חכם בשביל זה לא יוליד בן תלמיד חכם, וכהן קדושתו אינו נבדל מן הגוף, לכן אם האב כהן, הבן גם כן כהן. יש קדושה, ראינו את זה שהיא נבדלת מן הגוף, זאת היא קדושת התורה, לכן תלמידי חכמים לא מולידים תלמידי חכמים, באופן טבעי הכוונה, כן? זה לא שאם אתה תלמיד חכם, אז גמרנו הבא, הלך על הילדים, אז מי ירצה להיות תלמיד חכם? בסוף רק המשיח יהיה תלמיד חכם, כי כל אחד ידאג לדור שאחריו. הפשט הוא שזה לא עובר, זה לא בא בצורה טבעית. אל תחשוב, אפילו הפוך, יהיה מנגדים שהדבר הזה יעבור הלאה. למה? ראינו את זה בפרקים הקודמים. כהן, הקדושה שלו קשורה לגוף. ברגע שהקדושה קשורה לגוף, אז גם כן יש יכולת גופנית להעביר את זה דור אחר דור. וזאת אבל צריך לדעת. אז מישהו יבוא ויגיד, וזה מישהו שאל בפעם הקודמת, אני לא זוכר מי, הרי ראינו, שכהן, סליחה, תלמיד חכם ממזר, לא יכול לבוא בקהל, הנה, אתה רואה שהוא לא בסדר, וכהן, אפילו אם הוא תלמיד חכם, וכהן יכול לבוא בקהל, אז עוד פעם, השאלה באיזה זיקה אתה, הפגם בא לידי ביטוי. כיוון שממזר פגום בגוף, היצירה הגופנית שלו היא לא טובה, ממני גם הנפשית. למה? כי הוא נולד באיסור, אז בממד הזה הוא פגום, הוא לא יכול. אבל הממד הפנימי, הממד העמוק, שהוא בו תלמיד חכם, הוא עדיף על כהן גדול, עם הארץ. בסדר?
אז למה באמת בסדר עלייה לתורה?
כן.
אז למה כהן בכל מקרה ראשון? ואם יש תלמיד חכם גדול?
זה כן. זה כן. דנים על זה. אז תלמיד חכם קודם, דנים על זה.
כן.
כן, אז שים את זה, לא יודע. יש על זה דיון בהלכה. זה סדר הקדימויות. זה לא באופן פשוט שכהן... איזה כהן אחד שהמארץ ותמיד חכם, מקדימים את התמיד חכם.
בסדר נגינה, יש המחבי בגמיים, כן.
כן, לא יודע, אני לא יודע למה זה, טוב, היום גם אין את כל כך את המושגים האלה. אבל, או אם יש עוד עליות, כן, אם יש עוד עליות, או עליות יותר מכובדות. אבל דנים על זה, זה לא רק כבוד. אמרתי לכם בפעם הקודמת, זה סיפור על המפורסם, על שמעיה ואבטליון, שהלכו ובא לפניהם כהן גדול. ולא...
היא השישית היא עלייה מקובלת.
כן. שישה. תלוי. על שישה, נכון. כי זה השלמות. תמיד המספר 6 בהקשר הזה, זה הערה מאוד יפה, רוני. המספר 6, כן, זה לא רק כי השישי הוא כאילו... לפני... כאילו, אתה כאילו, זה כמו ש-99 זה ציון יותר מרשים מ-100. אם מישהו הוציא במבחן 99, זה יותר מרשים מ-100. כי אם הוא הוציא 100, הוא אומר, זה היה מבחן קל. אבל אם זה 99, וואי, כמעט הגעת. אז זה לא בגלל זה. מספר 6, נכון, הוא מכובד, כי הוא קשור לדבר הזה, הוא קשור לבחינה של יוסף הצדיק. יוסף הוא האח, שימו לב, יוסף הוא האח שכל האחים משתחווים אליו, נכון? נכון, זה המידה השישית. זה צדיק יסוד עולם.
שכל המידות תלויות
בו. תלויות בו, בדיוק. ולפיכך לכן הוא נקרא המשביר. לא בגלל הצרכן. ולפיכך הממזר, אף כי יש לו פחיתות מצד הגוף, מצד הטיפה פסולה שיש בו, מכל מקום, אם הוא תלמיד חוכם, אין לו חיבור וצירוף אל הגוף, והוא קודם לכל גדול אמר, שאינם שווים במנתם, כמו שהתבר זה בפרקים, אצל שלושה כתרים, הוא פרק, הוא פרק דלת, פרק כמה, זה עבודה זרה, אמר, היא בי מאיר, אפילו גוי, ועוסק בתורה, הוא ככהן גדול. רצה לומר, אף שהגוי קדושה מצד הגוף, אם הוא עוסק בתורה, הוא ככהן גדול, שהוא נולד מטיפה קדושה לגמרי, כיוון שהוא עוסק בתורה, כי השכל אין לו צירוף לגוף, והוא נבדל כמו שהתבר למעלה. ואין התורה שהוא שכל עליון מתחבר לגוף, ואין לו כהן הגדול שהוא קדוש. מעלה מיוחדת מצד השכל, ולפיכך אפילו גוי ועוסק בתורה, הוא כהן גדול שעוסק בתורה. שימו לב, אז דבר מדהים, וכאן אתם יכולים גם כן להבין למה התשובה, כשבן אדם נקרא לשוב בתשובה, ואומרים לו תתחזק בלימוד תורה, כן? למה לפעמים זה יותר גדול, מעבר לבעיות הפרקטיות של הדור הזה של סיגופים, כן? מישהו כועז, אתה עומד בתור, מישהו יצבן אותך, כזה, מה זה איתי ככה? אוי ואבוי, 200 ומשהו תעניות, אכלתי אותה, כן. אתה מבין, יש דיון אם זה מצטבר או לא מצטבר, אתם מבינים אם זה בשרי עולם חופפים או וכו'. אבל הרעיון הוא רעיון, העוצמה היא עוצמה, הדבר הוא דבר אחר. הראשונים ודאי קדושתם הייתה עליונה מצד הגוף, היה להם כוחות אדירים. היום כשמדברים על הדרכה, תיקון הכעס, תיקונים אחרים, שאומרים לבן אדם תרבה בלימוד תורה, זה במגמה שזה היסוד של האדם, זה הדבר הנבדל שבתוכו. ברגע שאתה מעצים את הנקודה הזאת, אתה יכול גם כן לתקן את ההחמצות שקיימות בגוף. אם כן, זה החמצות כאלה, לא מדברים על דברים כאלה. סיפר כמה דברכות, בסדר? יש לנו עוד כמה דקות, אני אגיע בדיוק לתחנה הזאת, ואז... השלמנו חזרתנו. ובר כמה דברכות אמר יושב בן לבניה וזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת עונצו כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. לא מונחים בארון עד כאן, מונחים בארון עד כאן. ורצונו לומר כי המדרגה שקנה אדם על ידי התורה אינו מר שבטלה מעלתה זו כאשר שכח תלמודו. כי לא נחשב שהתורה מסתלקת מן האדם כי כמו שתמצא. אצל מישהו חכם גדול בתורה, שאי אפשר שיהיה תורתו עמו כל שעה, ואי אפשר שלא תסתלק מתו התורה בעת השינה, ובשאר הזמנים, ובשביל זה לא תאמר שאין עליו בשעת שינה שם תלמיד חכם, אף על גב שאין תורתו עמו, מכל מקום שם חכם עליו, כי זה עניין בעל גוף, אשר מצד הגוף שלו אי אפשר שתהיה התורה עמו תמיד. וכן אף שנסתלקה ממנו התורה לאונצו, בשביל הגוף המקבל, אין עכשיו שהתורה מסתלקת ממנו. ולעולם הבא, כאשר אין מונע אליו מצד הגוף, כמו שיהיה לעתיד, תהיה תורתו עמו. מילים אחרות. האדם מורכב משני יסודות. והתורה היא לא דבר שהוא פונקציה של ידע. גם אם בן אדם שכח את תלמודו, הוא קנה קומה אחרת. שימו לב, זאת אמירה מדהימה. אתה תלמיד חכם, אתה התעסקת בתורה, התגדלת בתורה, אתה עברת מהפך באישיות, נקודה. גם אם חס ושלום אדם לא יודע עכשיו לגלות את זה מפני אונסו, לא כי הוא שיקח את זה מעצמו, לא כי הוא מחק את זה בעצמו מכוח, שאז זה כאילו תוהה על הראשונות, הוא מסיר לימודו ממנו. אתה נמצא בזהות אחרת. כמו שבן אדם ישן, התורה לא נמצאת עמו, אותו דבר זקן ששכח תלמודו. דבר מדהים. למה? כי אני עם המגבלות שלי, אבל כיוון שקניתי את המעלה הראשונית, זהו, זאת זהות שלי. היא לא נעלמת. ושימו לב, זה המעלה של תלמיד חכם, לא רק בתור כספומט של תשובות, אלא בעצם קומתו, בעצם המצאותו, בעצם המצאותו בדור. ולפיך אחר שברי הלוחות היו מונחים בארון, לפני שב שנשברו הלוחות, דבר זה היה מצד הגוף בלבד, אבל המעלה שקנו הלוחות לא נסתלקה מהם. ולכך, אמרנו את זה בפעם הקודמת, הלוחות הראשונות נשברו בגלל שעם ישראל לא יכל להכיל את הגילוי האלוקי הגדול הזה. למה? כי אנחנו גם כן מוגבלים בגוף על כל הממדים שלו. הלוחות הראשונות נשברו, זה סמליות למקום שעם ישראל היה בו. זה בדיוק המקום שעם ישראל היה בו, לא יכולנו להכיל את זה. הלאה, הוגח אף אם נסתלקה התורה ממנו מצד גופו, מקבל את התורה והיה זה לאונסו, בשביל כך לא נסתלקה ממנו המעלה העליונה, שקנה על ידי התורה, ובוודאי אותם שאמרו כי הצלחה האחרונה, קניין המושכלות שקנה אותם והם נשארים אחר מותו, אז היה שכך לומר, כן, שזה הפילוסופי, אם זקן ששייך את תלמודו, הלך ממנו מעלתו, והוא אתה כמו שאר אדם, חבל מאוד ששכחת את הכל, דווקא עכשיו, אבל לא. אבל כמו שבאמר וחכמה בראיות, כן הדבר כך כלל, רק שקנה תלמיד חכם על ידי התורה, וברגע ההזדה שדבק בו התברך, ובשביל כך אף זקן ששכח את תורתו מפני אונס, ולא פירש מן התורה ברצון, שאז אתה בא ואומר שהוא העתיק את המקום הפנימי שלו למקום אחר, אחר שקנה שדבק במדרגה העליונה שהוא עם השם יתברך, שוב אינו יורד אף ומשתכחה התורה בשביל אונסו מצד הקור, דבר זה מבואה. ועוד יש לך להבין, מה שאמר שלוחות בשברי לוחות מונחים בארון, כי כאשר כבר אמרנו כי אין התורה אצל האדם בשלמות, לפיכך אף שברי לוחות היו מונחים בארון, כי אמות הארון השלם שבורות, לומר לך כי אין התורה אצל האדם בשלמות, זה כבר ראיה מהצד השני. בכוונה יש לוחות שבורות שנמצאות עם הלוחות השלמות, כדי להגיד לאדם, תשמע חביבי, אתה לא יכול. אתה לא יכול להכיל את הכל, או לקנות את הכל ולדעת את הכל. ולכן, כאשר נשתכחה התורה ממנו ונשתברה, יש לו המעלה הראשונה. כי אי אפשר שלא תהיה אצלו רושם ממה שנשאר אצלו מן התורה שהייתה לו. כך יש לו המעלה הראשונה, ולא דומה כאשר לא קיבל התורה רק מעט, שאין זה נקרא שברי לוחות. אבל כאשר היה לו התורה ונשתכחה ממנו, יש אצלו מן התורה שהייתה אצלו רושם, ויש לו מעלה הראשונה, ודבר זה עניין עמוק מאוד. זה מלחם. אז הוא אומר כאן, אדם, רק נחזור טיפה אחורה, ולכן כאשר נשתכחה התורה ונשתברה, יש לו המעלה הראשונה. אבל המהר"ל מוסיף, שימו לב אבל, כן? אם בן אדם, ולא דומה כאשר לא קיבל את התורה רק מעט שלא נקרא שברי לוחות, תתפס מישהו, כמה למדתי פה וכו'. נו, מה יהיה איתך? אני שברי לוחות, אני גם מונח בארון. כאן מדובר על מישהו שכבר קנה. עכשיו, זה לא במונחים אובייקטיביים. אדם שקנה תורה זה אדם שעמל עליה בכל כוחו ובכל מאודו לפי כישרונותיו שהשם נתן לו. כן? זה לא שאם לא עברת את סף הזה אז אתה... הרי כאן מדובר על המעלה הפנימית. והמעלה הפנימית היא פונקציה למעמד שאתה משקיע. למי שאתה. אם לבן אדם יש IQ 9400 אז הוא נדרש את דבר מסוים. ואם בן אדם יש לו, אני לא יודע, יותר נמוך, 8,000, סתם. כן? אז הוא נדרש למשהו אחר. החוכמה היא זה שצריך לדעת את היחסיות הזאת. טוב, נעצור כאן, תשלימו אתם את זה ונתחיל פעם הבאה בפרק חלק.